Save big on everything for your next project when you shop at Menards. Dutch Boy's DuraFighter is a premium interior paint and primer in one with a tough, lasting formula. It provides great scrub resistance and durability with remarkable hide and a smooth finish. Save big on Dutch Boy's DuraFighter paint at Menards and start your next project today. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening this week. Save big money
at Menards. אתה מרגיש שזה, שהתקופה הזאת מחזקת אותך?
כן. היא משנה אותי, היא מחזקת אותי. אתה מדבר איתי על השיבה באוקטובר, כן. מאז השיבה באוקטובר. כן, אני חושב שזה משנה, שינה את כולנו בכל מיני רבדים. אני גם באיזושהי דרך, מהר מאוד, מהר מאוד, מה? בסדר?
כן.
מהר מאוד, אני חושב ש... התפקסתי על עצמי, כי חטפתי סתירה נורא גדולה לגבי איזה תפקיד יש לי ומה אני יכול לעשות. זה לא היה קורונה, זה היה משהו עמוק יותר. אתה יודע...
מי אני כזה?
אני לא יכול, בנים שיכולים, אתה יודע, אני מבוגר כבר, אני לא יכול להיכנס לעזה. אין לך, כאילו, הרבה יותר קל היה, אתה יודע, לעשות קרחנה עם הבויס בעזה, מאשר להישאר בבית עם החרדה הקיומית הזאת, ועם הבנה שאין בי שימוש, מה אני עושה. ואתה יודע, לפעמים נופל עליך, אתה נזכר, מה התפקיד שלך? והשבעה באוקטובר היה שבת, ב-14 באוקטובר היה יום הולדת שלי. בשבוע הזה הרשיתי לעצמי איזה סוג של בלוז ספה, אבל... תביא. כמובן הבת שלי. אבל זהו, כמה בלוז ספה אתה באמת יכול להרשות לעצמך כשאתה הורה. אבל רציתי להיות שימושי. רציתי להיות יותר שימושי מרק לקנות... קרש לממד, אתה יודע, שלא, או לשמש גבר לדנה, אלא לעשות משהו. וביום הולדת שלי נסעתי, התקשרתי לרונן צור כמה ימים לפני כן, דנה ואני רצינו לעשות פודקאסט יחסים, להתחיל פודקאסט יחסים. ואז באה 7 באוקטובר. ואחרי 5-6 ימים על הספה, התרמתי טלפון לרונן צור, שאני חייב להגיד, במאמר מוסגר, אנחנו מראיין אותי אחרי שהוא עזב את מטה החטופים כדי לאפשר למשפחות להיות ללא שיוך פוליטי, ושלא יקרה הדלגיטימציה המשוגעת שיש, כי כאילו זה עליו. והנה הוא הלך וכלום לא השתנה, רק שמראה שזה לא הוא, שזה משהו אחר. בכל מקרה, רונן צור, שתגיד מה שתגיד, עשה למען החטופים יותר ממני וממך, הרמתי לו טלפון, אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע מה, אבל אנחנו רוצים להתחיל לספר את הסיפור, לדבר עם אנשים, לגבות עדויות. כאילו כל החיים שלי התאמנתי על זה. אתה יודע, בבית שלנו יש מלא ספרים, ואם אתה מסתכל, הספרייה שלנו נורא מצחיקה, זה מיליוני ספרי פנטזיה של דנה, ומיליוני ספרי עיון שלי.
יונג?
עיון. היסטוריה...
גם יונג.
גם יונג, פסיכולוגיה, אבל הרבה היסטוריה, הרבה שואה. כן, וגם, אתה יודע, פסיכולוגיה, פילוסופיה וכאלה, ספרים כאילו. אז כאילו מצד אחד יש לך ספרי פנטזיה, ומצד אחד ספרות שואה. גם, אתה יודע, דברים שכתבתי התעסקו בדבר הזה. וכאילו כל החיים ימנו את דנה, ובשבעה באוקטובר, שני העולמות האלה התנגשו באיזושהי דרך. אתה יודע, יש סצנות פנטזיה, זה באמת מפגש בין, תסתכל על הילדים היפים בנובה, ועל המפלצות של הנוח'בה שהגיעו. מסיבת האור מול מסיבת החושך שהייתה שם. זה ספרות פנטזיה במיטבה, וספרות שואה גם, אתה יודע, כן. עם ילדים בתוך הארון. אז משהו בנו הבין אולי שאנחנו, בלי להבין, נכנסנו לתוך האוטו, רונן צור אמר לי, תשמע, יש בחור מהמם שיש לו אולפן פודקאסטים, והאחיינית שלו, דניאלה גלבוע, חטופה, הוא ייתן לך מה שאתה צריך. וכבר התחלנו ככה, נסענו כאילו לראיין את הדס קלדרון, פרק שעדיין לא עלה. אז ככה התחיל הפודקאסט. ובאיזשהו מקום, זה הזכיר לי מה התפקיד שלי בעולם.
כן.
והוא לשמש אוזן גדולה מאוד, להקשיב. כי בפודקאסט שלנו, אני כמוך, אני יושב, משתדל לא להפריע להם בעדות שלהם, כי זה גם עדות, אתה יודע, אתה מגרד לבן אדם איזה פצע, זה מפחיד.
והוא משתמש באנרגיה שלך כדי להוציא מעצמו משהו. יש לך תפקיד, כאילו. יש לך תפקיד
אני מאוד... אני לא יודע מי משתמש באנרגיה של מי, כי זה נכנס אליך לתוך הגוף. אבל כל התשובה שלי הייתה בשאלה אם השתניתי. ואני חושב ששני דברים קרו. אחד, נזכרתי מי אני. נזכרתי שאני אוהב אנשים ויודע להקשיב לאנשים. וגם סוג של ומפיר של סיפורים. אתה יודע, אני מכל ה... לא יודע כמה, מאות אולי, 1,000 תלמידים שלימדתי כבר, זוכר אותם, זוכר כל תלמיד שלי, ובעצם זוכר את הסיפור שלו. אני אוהב סיפורים. למעשה, זה הנכס המרכזי שאני, אתה יודע, גונב מהאנשים באיזושהי דרך. שותה להם את הסיפור, יש איזה אשמת מספר כזו. אבל אני חושב שמעל הכל, גם אני וגם דנה מאוד אוהבים אנשים. ורוצים להקשיב להם. ואני חושב שאנחנו גם יודעים לספר סיפור. אז הזכיר לי מה התפקיד שלי, שזה נורא נחמד, כן. שמי אני. ובעיקר אני מקבל השראה מהם. אתה יודע, מהמפגש עם אנשים, בדיוק דנה ואני דיברנו על זה השבוע. דנה אומרת שכאילו השבעה באוקטובר פגש ופגע ולקח את האנשים הכי טובים. כאילו כמו שאומרים תמיד, אלוהים לוקח את הכי טובים. ואני לא חושב שזה נכון, אני חושב שהם נהיו כאלה אחרי שהשבעה באוקטובר התנגש בהם. זאת אומרת, אחרי שאתה פוגש את הרוע הזה, ואחרי שאתה כבר 100 ימים בלי הילד שלך, אתה נמצא במקום בודד מאוד של הקיום האנושי, כמעט בפלנטה אחרת של עצב, ומתחיל לדעת משהו. והמפגשים של דנה ושלי עם אנשים במצב מואר, אנשים במצב מואר, אימהות שהילדים שלהם בעזה, הם במקום כל כך פרוש, בודד, ייחודי, שהן מדווחות משם, וזה כמעט זכות, שבירה ונדירה, הם, אחים, אנשים שניצלו. ויש איזה ערך בלתעד את זה בזמן אמת, כי סיפור... הוא חשוב, יש לו תפקיד נורא, נורא, נורא חשוב לסיפור.
זה כאילו, זה קצת נחפה אליהם, העניין הזה של ספר יצירה. הוא, בגלל מה שקרה, הם, לא הייתה להם ברירה, אלא להגיע למקום מאוד עמוק בתוך עצמן, שהם לא היו בו לפני. והמקום הזה, אין בו הרבה אור. הוא נמצא במרטפים, הוא נמצא בקומות שמתחת למרטפים כזה. ולהיות בכזה מקום, זה המקום שלאונרד כהן הביא את הללויה ממנו. אתה מבין? זה כאילו, הוא ישב שם ולקח לו 7 שנים לכתוב את השיר הזה. הוא ישב בישיבה מזרחית על הרצפה בדירה שלו, ונלחם...
לקח לו 7 שנים לכתוב את השיר הללויה?
כן.
אולי ידעתי את זה.
כן. וזה תמיד כאילו, יש, הייתה את הפגישה המפורסמת שלו עם בוב דילן בבית קפה בפריז, שהם כזה החליפו כזה רשמים אחד עם השני, ובוב דילן היה כותב כאילו שירים באמוניות. אז כאילו, בא לו פתאום, לי זה לקח 7 שנים, אז אני לא יודע, כאילו, אני לא יודע מה זה אומר.
בטח דילן היה משאיר איזה שיר גרוע שלו לנהג, ותמורת לנסוע השנים.
כן, דברים כאלה נראה לי דברים כאלה.
טוב, אנחנו לא יכולים 2 בנים לשבת ככה, אני אשב ככה. אני מרגיש שיש לך איזה שאלה לשאול אותי. תלויה לך על הפנים.
לא יודע, אני רק אומר, אתה יודע, אני מגיב לך, וזה נראה שהן מגיעות... שנכפה עליך כזה דבר, אז אתה... זה נכפה עליך להגיע לחלקים בתוך עצמך שלא היית, שלא היו חשופים לך לפני, ושאתה מגיע למקומות האלה, אז אתה מצליח איכשהו, זה כמו כזה שזה האבן הזאת שעומדת לידך כל החיים, יושבת לידך, אתה לא יודע שאתה יכול להרים אותה עד שאתה מרים אותה,
נכון.
ושהיא על הגב שלך, אתה פתאום קולט שאתה הבן אדם הזה שיכול להרים את האבן הזאת.
זה נכון, אנשים... אתה יודע, זה רגע פולרויד של אלוהים, הרגע הזה, ופתאום יוצא מי שאתה באמת, הרבה פעמים, אני לא אגיד שמות, אבל פגשנו אנשים שנאמר היו נרפים ונעלמים ושקטים ומרצים וכמעט לא נוכחים בחוץ בעולם, בטח לא מדברים בציבור, ופתאום הפכו להיות מנהיגי המאבק. פתאום גילו איזה כוח פנימי שהשתחרר מהם. פגשתי, אני לא אגיד שמות, מישהי, שהייתה רווקה פה בתל אביב. ובחורה מהממת, יפה יפייה. אבל יש לה כאילו איזה בעיה, אמרתי לה ברעיון, כאילו במערכת יחסים, כמו הרבה בחורות, היא הייתה שמה לגבר, שהיא נדלקת עליו, שמה סיר מוקדם מדי במערכת יחסים. אתה מבין מה אני מתכוון? כאילו כבר עושה לך סימולציית משפחה מוקדם מדי. ובתל אביב אכלו אותה. כן. בחורה מהדרום, אכלו אותה פה הבנים בתל אביב. עכשיו היא מגיעה למצב שהיא כמובן כמו הרבה בחורות, אחרי 10 שנים בתל אביב, היא באה מהדרום. והיא בחורה סופר שווה. היא מחליטה לעשות ילד מהבנק, אתה יודע, כי תל אביב גמרה אותה, הבנים של תל אביב גמרו אותה. וכל החיים שלה זה, זה הסריטה שלה, היא, מה הבעיה שלי בזוגיות, ומה אני זה וזה וזה וזה. ואז כשהילדה היא חוזרת לדרום, לגור ליד ההורים שלה, ונחטפת בשבעה באוקטובר. ואז היא מספרת לדנה ולי ואומרת, תשמעו, היום מחשבות הרווקה הטיפשיות שלי, אחרי כאילו טיפול, הטיפול, הספשייל טריטמנט של החמאס, נראות לי כמו צרות עולם ראשון, כאילו, אני, כאילו, אני שביליתי חיים שלמים במחשבות שכאילו מה אני עושה לא בסדר עם גברים, יאללה, אתה מבין מה אני אומר?
כן.
אז כאילו זה משינה אנשים בפאסט פורוורד להרבה, רוצים מהם איזו אישיות.
אבל צריך להגיע עם כלים, לא? מינימום פחות של כלים, כי הפטישים האלה יכולים לפרק אותך גם. כאילו זה או שאתה, אם אתה מגיע, אני מכיר הרבה אנשים, אני יוצא הרבה לעבוד עם החבר'ה של הנובה, מאז ה...
כן.
גם הייתי עכשיו בשבוע שעבר ביער הסודי, יש את המשלחות שם.
בקפריסין.
כן, ואתה רואה אנשים שהם הגיעו עם כלים של אמונה, ואנשים שלא. ומי שהגיע, מי שהגיע עם הכלים האלה, הוא מצליח לראות את הטוב. הוא מצליח להבין שיש פה שיעור, הוא מצליח להבין את ההזדמנות. ומי שלא, זה יכול לפרק אותו for life. בכלל עם פטישים, לא? תמיד.
אתה לא יכול לזמן את הרגע שבו אתה נפטר מהטראומה. אתה לא יכול לבקש את הרגע שבו תרפא. אני לא יודע אם... אבל אני יודע דבר אחד בוודאות, למה אנשים זקוקים לספר את הסיפור שלהם. כי מה זה פה... אנחנו ראינו כל כך, אני לא יודע מה איתך, אתה בטח לא ראית שום סרטון בטלגרם, נכון?
נראה לך.
אתה?
לא התקרבתי.
לא התקרבת, אה?
הסרטון הכי קשוח שראיתי, והוא שלח אותי לזה 3 ימים.
אני מכיר אתכם, זה לא בגלל, זה בגלל שאתה חושב שאתה, טוב, נו, אז אוף.
הכי קשוח שראיתי.
זה כמו, אתה חשוב לך מה אתה אוכל, מה אתה זה, אתה שומר על עצמך הקדוש.
כן, לא קדוש.
נפש.
לא קדוש, אבל...
אז אני כאילו פחות אוהב את עצמי.
אכלת סרטונים לארוחת בוקר?
הכל, ראיתי הכל. והבנתי משהו, בוודאי שכן, אני פחות שומר על עצמי, כי אני הרבה פחות מרגיש חשוב לעצמי ממה שאתה. לא ניכנס לתחושת הזכאות הפנימית שלך. אבל אולי קשורה לתפקיד, אני אגיד לך, אבל מה קרה? נסרטתי כמו סרטון. כמו סריטה בתקליט, מכיר סריטה בתקליט, שהתקליט תקוע, אנחנו תקועים בסרטון, כי כשאתה רואה אלימות ללא פשר, אלימות היא שרירותית, זה אלימות, הפרעה שרירותית שאתה לא יכול להסביר אותה, אתה תקוע בלי התחלה, אמצע וסוף, כי סרטון הוא סרטון, הוא רק הרוע המזוקק, וככה גם האנשים חוו את הרגעים האלה.
בלייב,
כן. גם בסג'איה, בצוק איתן.
כן.
כשאתה אוכל את הפסטרמה, כמו שאומרים חברים שלי הלוחמים, על הפוסט-טראומה, ככה הם קוראים לזה, כשאתה מתחיל לאכול את הפסטרמה, אתה אוכל אותה בהבזקים של רגעים שאין להם... עכשיו, מה עושה הנרטיב? הסיפור, הוא עושה סידור, הסיפור. והוא מאפשר לך אולי, לא סיפור עם happy end, אבל סיפור אפשרי לחיות איתו. אנשים צריכים להמשיך פאקינג לחיות, אחרי שמתו לידם אנשים. לחיות עם אשמה שהם יצאו 3 ורק אתה חזרת. עכשיו לך תסביר את זה לעצמך. ברוב המקרים כדאי שתתחיל לספר לעצמך כמה דברים טובים גם על זה שהיית גיבור. וזה אנחנו אולי מנסים לעזור לאנשים האלה לעשות. לתת להם תחושה טרומפלדורית קטנה. כי אמרת, כל אחד רוצה אהבה והכרה, גם אנשים פצועים, שנשברו וראו, הציצו באמת במאחורי הקלעים של העולם, ראו את השטן שורף בחורות. אז אחרי דבר כזה, להיות מסוגל להמשיך לחיות, אתה יכול להיות נחמד שיש לך איזה טרומפלדור פנימי כזה, איזה תל חי פנימי שמספר לך, כמו כל בעם, שאתה שווה. שהסיפור ההצלה שלך שם, יש בו משהו אירוי, ייחודי שלך. ואז אתה יכול אולי לחיות. ולכן יש משמעות בסיפור. כטיפול בפוסט טראומה. הבנת מה אני אומר?
כן, תשמע, זה קשוח, כי העברתי דורון שפר היה בפודקאסט, והוא מעביר...
הכדורסלן?
כן, והוא...
חמוד.
ממש. והוא חזר בתשובה לפני הרבה שנים. והוא כזה מנסה לספר את הסיפור של התורה, שלפי איך שהוא מבין אותו, משהו כזה.
כן.
ו...
מי שובר ראשון, אני או העציץ הזה?
וואי, שלא ישבר העציץ.
כן.
והוא מעביר, יש לו בית באמירים, כזה שלושה דונם, עם כזה...
נו מה?
כן, אבל הוא מעביר שם ריטריטים, הוא לקח על עצמו את הסיפור הזה של ה...
נו מה?
כן.
יש סל? קולים?
יש שם סל, כן.
יש סל, ברור, חייב.
והייתה שם סדנה של אחים שקולים מהנובה.
כן.
שהוא
העביר?
שהוא העביר ריטריט, הם היו אצלו שלושה עמים, יש לו שם כזה... והוא אמר לי לבוא להעביר להם כתיבה אינטואיטיבית. שזה הסדנה שאני מעביר.
כתיבה אינטואיטיבית.
כן. ופה, זה מה שאני עושה פה. זה מה שאני עושה פה שנתיים כבר.
עכשיו, מה שאנחנו עושים זה כתיבה אינטואיטיבית.
עכשיו?
מבחינתך. זה הקורס שאתה עושה פה ב...
כן.
פה עכשיו רץ המספר.
כן, בדיוק. ואני יושב מולם, אחים שקולים מהנובה, ו... הם מאוד כעסו.
כעסו?
רק כעס.
על מה?
על המדינה. ואתה כאילו, ואתה מבין, לא יכולתי להבין את זה, כי אף פעם לא דיברתי עם אחים שקולים, בטח לא אחרי כזה דבר, ואתה פתאום מבין שכל מה שנותר להם, כל מה שנשאר להם, זה לכעוס, לאחים.
אתה למדת אצלי. אמרתי לך, בסוף, אין הרבה סיפורים. דיברת על ספר יצירה, אתה יודע כמה אני אוהב את התנך, פחות מכיר את ספר יצירה, כי ספר יצירה הוא לא סיפורים. התנך, וזו הגאווה הגדולה מעבר, אתה יודע, לשפה המדהימה שלנו והאותיות, התנך הביא לעולם את הסיפור, ובעיקר את הפעולה המקוצרת. אתה יודע, התנך לא מבזבז מילים.
כן, קין והבל, ארבע שורות.
לא מבזבז מילים,
הוא לא... הסיפור הכי עמוק שנכתב, אולי, עם הכי הרבה רבנים.
התנך לא מבזבז מילים, הוא כותב בפעולות. התנך לא היה מבזבז עליי שורה, אלא אם כן אני חלק מהסיפור הגדול.
כן.
מהסיפור הגדול יותר, שהוא הסיפור של אלוהים והעם והברית שלו. הרי הגיבור של התנך, מי שיש לו אחרי הרבה שורות דיאלוג, זה אלוהים. נכון? אבל נגיד, ואני הייתי חלק מהסיפור המרכזי, כי נגיד אחת מהבנות שלי, תלדת דוד המלך, אז הוא היה אומר עליי, נגיד, במקרה הטוב התנך, איך הוא היה כותב עליו, הוא היה אומר, נולד בגד הוליד.
כן.
רק פעולות. נולד, בגד, הוליד.
אין שם הרבה תיאורים. לא מתארים את אברהם, כמה הוא היה עצוב כשהוא לקח את יצחק לעקדה. שלושה ימים. רק את הפעולות.
אבל הוא מספר את הסיפור. ואיזה סיפור הוא מספר? הוא מספר את הסיפור האנושי, בעצם. זו הסיבה שחרדים מאוד מאוד מאוד, אגב, פחות מכירים אולי תנך.
הסיפורים.
כי זה סיפורים, על מה הסיפורים? על חולשות אנושיות. על אחים.
כן.
אמרת קין והבל, נכון? התנך מתחיל בקנאת אחים. אז אני עונה לך בהקשר הזה, כי כשאני נוסע ברחבי ישראל עם דנה ואני נוסעים, אנחנו נכנסים לבתים, אנחנו פוגשים את האחים. ואתה צריך להבין שכשאתה אח שקול, אף אחד לא זוכר אותך.
בדיוק. אף אחד.
אני אגיד לך יותר מזה, אמרה לנו אחות שקולה של מישהי, בסינק בלתי נשכח, זה כשאתה אח שקול, אתה גם מאבד את האח שלך, וגם מאבד את ההורים שלך. כי מה שקורה זה שהאחים האלה נמצאים עכשיו במקדשים קטנים, שנבנים לאחים שלהם, משמשים את ההורים שלהם, ואיש אינו רואה אותם. ולכן ישנה סיבה גדולה לכעס, ואולי גם לאותה קנאה תנכית, כי לך תתחרה עם אחותך הקדושה, הצעירה, כי אתה יודע, המתים, the house always wins.
לך תתחרה עם הנצחה.
לך תתחרה עם קדוש. אז אתה יודע. אז כן, יש פה המון רגשות אנושיים שהם קמאים, שמשתחררים פה עכשיו.
אבל זה קטע שזה כאילו, זה באמת, היה רגע כזה מאוד ספציפי ב... שהוא הביא איתו מתנה למי שהסכים לקחת אותה, כי הוא מנסה להראות לנו, הוא ניסה ביום שבת בבוקר, המציאות התקרבה ככה, התקרבה ככה לפנים שלנו, המציאות אמיתית, האמיתית. ושהמציאות מתקרבת, אז היא מביאה איתה מראה. כי כשאלוהים מדבר איתך, הוא יוציא מראה מהכיס האחורי של הג'ינס וישים חמור לעיניים. זה מה שהוא יעשה כשהוא ידבר איתך, אם הוא יבוא לשיחה. ואז המציאות הגיעה והביאה מראה, ומה שהמראה עשתה לנו, וזה גם הזדהיתי עם מה שאמרת על הימים הראשונים, שאתה מרגיש כאילו את הריקנות הזאת של כזה מי אני בעולם, כי כשהמציאות מגיעה עם מראה, אז הסיפור מתפורר. הסיפור שסיפרת על עצמך על עצמך. כי זה המציאות. כאילו, אתה רואה בטלוויזיה אנשים מתים ואנשים חטופים, ואנשים גיבורים, ואתה כזה כאילו, אוקיי, מי אני מול הדבר הזה? מה, כאילו, והסיפור שסיפרת על עצמך כל החיים, אני כותב, אני עורך דין, אני איש הייטק, התפורר.
כן, משבר, משבר גיל, משברים, משבר שאנשים עוברים, הם בהתפוררות של הנרטיב שלהם, שלבשנו אותו, הסיפור שסיפרנו לעצמנו ואפשר לנו להגיע עד לכאן, הוא נושר מעלינו כמו שלטעה משירת הזנב שלה. ואז אנחנו שרים בלי זנב, אנחנו חייבים מהר מאוד למצוא לעצמנו נרטיב אחר. כל בני האדם עושים את זה. זה משבר גיל, זה קורה בגיל 30, 40, 50, אתה יודע.
נרטיב אחר או את הנרטיב אפשרי? היותר קרוב למי שאנחנו במילה היינו.
אני מקווה שכן. אני מקווה שכן.
נראה לי גם.
אני חושב שכן, בטח אם אתה זוכה לעשות כמה תיקונים משמעותיים בחיים שלך, בטח. כמו אהבה למשל, שהיא המתקן הגדול של הקלקול. זוגיות. זוגיות יכולה לתקן את ה... את הקלקול הילדי שלך, לא לגמרי, אבל לתת לו איזה מזור מסוים, ולתת לו התפתחות. אם אתה עושה התפתחות אישית כבן אדם, אם אתה
לא
מוכן עושה... להתאמת ולקחת אחריות בעצם. אם אתה לוקח אחריות.
אם אתה לא עושה את ההתפתחות הזאת, כבן אדם, כגבר, אז אתה...
גם כאישה.
אבל בוא נסתכל על זה גם מתוך הפרספקטיבה הגברית.
יאללה.
אין לך סיכוי, כאילו. אין לך סיכוי להצליח מערכת יחסים.
אם אתה לא לוקח אחריות?
כן, אם אתה לא עושה התפתחות ולא מוכן להסתכל על המראה ולהבין שזאת מראה, אין לך סיכוי.
עכשיו אנחנו מתחילים לדבר עליך סוף סוף. הנה, השיחה עוברת אליך סוף סוף. הנה, עכשיו. נכון, נכון, צריך לקחת אחריות, אומרי.
חייב.
בכל דבר, במערכות יחסים, כן.
כאילו...
קל נורא להגיד, אני מצטער וללכת.
אתה יודע, זה לא אני מצטער בהליך את זה.
או כאילו, אתה יודע, להמשיך בעליזות עם אותו דפוס, אני מתכוון, ולהמשיך להיות הגבר שאומר סליחה, 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 סליחה.
אבל לא באמת מסכים להסתכל. עכשיו...
לקחת אחריות זה לא להגיד סליחה. להפסיק להגיד סליחה.
להפסיק להגיד סליחה.
להפסיק לעבור דרך הטול הזה שאתה משלם שם, סליחה, אתה יודע מה זה? מה אתה מפק... אוקיי. קח אחריות, אל תעשה את זה.
ואז אתה מבין...
תהרוג את המפלצת.
כן, ואז אתה מבין שזה כל הסיפור של העם שלנו.
עוד פעם ספר יצירה, אני מכה אותך.
תנך, לא יצירה.
אוקיי.
אוקיי. יהודה.
אוקיי.
שזה דמות שאף אחד לא מכיר. אח של יוסף.
נכון.
אחד האחים של יוסף.
נכון.
יש לו אולי 2-3 שורות בכל הספר. אף אחד לא מכיר אותו, זו דמות כזאת היא כאילו שולית יחסית, אבל אנחנו קוראים על שמו, היהודים, אנחנו על שם יהודה.
כן, כן, אבל הוא עושה משהו, אם כבר אתה רוצה לדבר, אני אבא של בנות. אתה מכיר את הסיפור של תמר?
כן, זה הסיפור של יהודה.
יפה. אז יש לך פה סיפור של גבר, העם שלנו, הוא מוקם בעצם, הוא על שם גבר, שבאיזשהו מקום נאלץ להתמודד, ולהסתכל ולקבל ולזכות אישה שהלכה נגד גורלה בעצם, אתה יודע, הוא מכניס להיריון את הקלה שלו ונאלץ, כי אתה יודע, בעצם היא אחת הקולות הכי פמיניסטיים בתנך, תמר. היא אישה שבגיל 30, איזה 30? 18 כנראה. בת כמה הייתה? בת 18, נשלחת לבית של ההורים שלה, בתור אלמנת הקווי שרצחה כבר שלושה גברים.
שני
גברים, והשלישי...
בדרך.
כן. ואז היא מגורשת, ואתה יודע, שאומרים את המשפט, נשים מנומסות לא עושות היסטוריה, סתכל על מה קורה לדמות הזאת. היא אמורה להירכב בבית של ההורים שלה, בתור אלמנה סקנה בגיל 18. והיא אומרת, זין לפטריארכיה, או איך שתקרא לדבר הזה. ואומרת, זין. ומתחפשת לזה, וגונבת זרע, תקרא לזה. ולא, אתה יודע, ולא רק גונב את זרע, גם גונב את החותמת שלו. ובעצם, בעצם מהזרע של האישה הזאת, יצא דוד המלך. אז אתה יודע, התפקיד של יהודה הוא לשמש גשר לאישה הזאת. בסדר?
דרך הסיפור הזה, הוא הסכים להסתכל על עצמו. הוא הסכים להבין. הרי,
נכון מאוד.
הרי הוא לא נתן לה את הבן השלישי שלו, כי הוא פחד. ואז הוא הבין, אחרי שמה
שיצא... נתן לה.
אחרי מה שהיא עשתה לו, הוא הבין שבעצם הוא לקח ממנה את ה... את ה...
יפה,
ומה,
נכון מאוד.
ומה שזה גרם לו,
יפה מאוד,
ברגע נכון שאתה מאוד. מסתכל על עצמך ועל החטאים, הרי מתי מתחיל? אוקיי.
נכון.
החצי השני של החיים מתחיל, כשאתה מתחיל להסתכל על עצמך דרך העיניים של עצמך, ולא דרך העיניים של האנשים שסביבך. כי כשאתה מסתכל על עצמך דרך העיניים של עצמך...
לא, יש הרבה רגעים טובים בחיים.
לא, החצי
השני... יש סקס, התאהבות.
לא רגע טוב, החצי השני... כי כשאתה מסתכל על עצמך דרך העיניים של עצמך, אתה מתחיל לראות את הפגמים ואת החסכים שלך. וכשהוא ראה את הפגם הזה, אז 22 שנה אחרי, הוא נפגש שוב עם יוסף, והוא תיקן את החטא. הרי הוא ניסה למכור אותו לעבדות, ואז נכון. בסוף הוא התנדב להיות העבד במקום אח שלו הקטן בנימין. ועל זה, זה פעם ראשונה בתורה.
יפה.
זה החזרה בתשובה בעצם. שאתה מסכים להסתכל על החטאים נכון. של עצמך.
נכון.
ועל זה קיבלנו את השם.
נקרא לזה חזרה בתשובה, או עמידה, אנחנו נמצאים בעידן שבו אתה רואה מה הבעיה, אף אחד לא לוקח אחריות.
בדיוק.
ולקחת אחריות היא לקחת את המושכות של החיים שלך, את ההנהגה של החיים שלך. ואם זה אומר לבקש סליחה בפני ילדה בת 18 שהעולם עשה לה עוול, ולתת לה בעצם להיות אם הממלכה, ולשלם את המחיר גם. אתה צודק.
וזה המשמעות של להיות יהודי.
וגם לצאת נגד האחים שלו, אתה צודק.
נכון, זה כאילו, זה המשמעות בסוף. אתה יודע, אנחנו, אני נגיד,
תראה, זה לא רק המשמעות הזה. אתה כל מדבר איתי על תיקון ועל הדרך שלך להמציא את עצמך מחדש. אבל זה נכון, אבל יש מלא דברים טובים ברגעים כאלה. נחמדים בחיים, אתה יודע, ברגעים של לא נקרא לזה אושר, הכנה לאושר, בסדר? אתה יודע, יש את המשפט הזה, משפט גדול של מרק טוויין, מלך הציטטות של כל הזמנים, שאומר שבן אדם נולד פעמיים, פעם אחת שהוא נולד ופעם אחת שהוא מגלה בשביל מה הוא נולד, מה הסיבה שהוא פה, בסדר? עכשיו אני חושב שאפשר היה להוסיף למשפט הזה עוד משהו ולומר שהוא מגלה, בפעם שהוא מגלה בשביל מה הוא נולד, וזה יכול לקרות כמה וכמה פעמים כן. בחיים שלך. זאת אומרת, בכל פעם שאתה מתאהב, יש לך קצת מתאהב באמת, אז אתה מבין למה נולדת. בכל פעם שאתה יוצר יצירה, אפרופו ספר יצירה, כל יצירה, שאתה משחרר אותה לעולם, וזה תהליך התאהבות יצירה, אז אתה שום נזכר בשביל מה נולדת. וכל דבר שאתה עושה, שיש לך איזה אופק, משהו שאתה חולם להשיג בחיים, ואתה מצליח להתקדם לעברו, הוא הכנה לאושר. הבעיה מתחילה שאתה משיג את הדבר. הבעיה מתחילה כשאתה מצליח. כשזה יוצא לעולם, כשזה אפילו מצליח. שם הבעיה. הרגעים הטובים הם בדרך להצלחה.
יש לך
בדרך לפודיום. על הפודיום זה מוות.
יש לך התמודדות עם הדבר הזה?
עם מה?
עם הצלחה של דברים שעשית בחיים. שאתה מנסה כזה... שאתה מנסה כאילו להתמודד איתם, שהם כבר מאחוריך?
הכל מאחוריי. כל הבעיות האלה מאחוריי. לחלוטין. אבל בטח, בטח. אני יכול לתת שתי דוגמאות שעולות בצורה מתקבלת על הדעת. ראשונות שעולות למוח, זה רמזור. שאתה יודע, הצליחה מעבר לכל מה ששיערנו, גם אדיר וגם אני. והיא גרמה להרבה עניינים בין שנינו. כי הצלחה, אתה יודע, היא כמו בתנך. היא גורמת להמון מתחים וקנאה ובלגן, קשה להתמודד עם הצלחה. הרבה יותר קל לקבל כישלון. כישלון הוא המצב, אתה יודע, כמו שאמרתי לאלון קודם. כישלון זה מה שאנחנו מכירים, זה הסמיכה המוכרת, זה המזרון הרגיל שאנחנו יושבים ושוכבים עליו. עוד אישור לזה שאנחנו לא מספיק טובים, לא מספיק מקורים, לא מספיק, whatever. אבל מה קורה כשאתה מצליח? כשאתה על הפודיום, איזה פחד? תחשוב, אתה מקום ראשון. זה הרגע הכי מפחיד, כי מה אתה צריך עכשיו? להישאר שם. זה משוגע. עכשיו, גם מה יפה ומקסים במין האנושי, אבל גם נורא עצוב, שאף פעם אתה לזה לא מספק אותך. אתה תמיד רוצה יותר מזה. אוקיי, ומה עם אמריקה? ומה עם זה? ומה עם זה? אז הצלחה יכולה מאוד לבלבל. תלך הדוגמה השנייה, מחוברים. שאתה יודע, שכשעשיתי את העונה הראשונה, אף אחד לא אדם באמת. דנה עשתה את העונה לפניי, של הבנות. ובעונה שלנו, שלי, שאחר כך גם הפכה להיות העונה שבה אני אכיר את דנה, זה התפוצץ מעבר לכל שיעור. אז גם ההצלחה, יש בה משהו נורא מפחיד, כי היא אובדן מוחלט של שליטה על החיים שלך.
פתאום הפכת להיות מוכר פתאום?
ביום, התפרסמתי, אתה יודע, הייתי פעם באיזה ריאליטי, אף אחד לא זוכר. אצילו, אני לא יודע לבשל על זה, כאילו, עם כל מיני סוגים של מפורסמים. לפני מלא שנים. כמה שנים אחרי מחוברים, איזה 5 שנים אחרי מחוברים, עשיתי סל, סגרו אותנו בירושלים, מלא סוגים. עם הכוכב הצעיר הפורץ שעוד לא הכירו, מאור שוויצר, ועם יעל בר זוהר, ומיכל ינאי, ו... אנשים מקסימים, והייתה שם כפרה עליה, רנה רסלן, מלכת יופי. הזדהיתי, אני מרגיש פרסום שלי, גם דנה אולי תגיד את זה. אפילו שעשיתי דברים לפני כן, אתה יודע, אף אחד לא זוכר, עשיתי 10 שנים תוכנית ברדיו תל אביב.
ככה אני הכרתי אותך, דרך התוכנית.
ברדיו.
כן, בלילה הייתה, לא?
נכון,
הייתה לי תוכנית. ככה אני הכרתי אותך.
הוצאתי ספר.
כן.
אבל כאילו, אתה יודע, כתבתי כבר עונה או 2 של רמזור. כתבתי דברים לפני כן, אבל אתה יודע, הייתי מוכר כזה מודרטיבית. ואז בא מחוברים, ולא שהיום, אתה יודע, זה, אבל קשה, אתה יודע, זה היה פרסום שקשה להבין. כמו שרנה רסלן סיפרה לי שהיא הרגישה ברגע שמוטי רייף שמה לה דגל ישראל. זה גם רגע שאתה בום, האור נדלק עליך, בעוצמות שאתה לא יכול להבין. זה פרויקט משוגע, מרגע אחד שאתה לא מוכר, לרגע שאתה לא, עזוב, לא יכול ללכת ברחוב. שכולם מדברים עליך.
מוכר.
יותר גרוע, כולם מדברים עליך, על כולם יש מה להגיד עליך. גם אז התחילו הטוקבק, זה משוגע. וגם אז נהייתה כל הפרשה הזאת של דנה ושלי, אז זה בכלל.
צריך עוד בשל לזה, לא?
מה זה?
אני...
כן,
אני... היא מתקשרת אליי מה...
אז כאילו, רק סיים את זה, זה כאילו כמו שלרנה, הרגע הזה, יום הססון או יום האסון, תחשוב, היא מלכת יופי, ערבייה, היא מקבלת, שמים לה את הכתר, אבל שמים עליה דגל ישראל. והדבר הראשון שעובר לרנה בראש, היא מספרת, זה סיפור ידוע. הוא סמוק, מה יגידו בוודי.
כן.
אתה יודע, עליי, מה זה דגל ישראל עליי? כן. אז ככה גם אני הרגשתי עם הפרסום. הוא סמוק, ירצחו אותי בוודי. כאילו, מה, אתה יודע, זה יצא לחלוטין משליטה.
קשוח.
והרגע הזה שאתה כאילו מתפרסם בישראל, הוא גם הופך להיות נוטוריוס באיזה רגע, כי אתה יודע.
כן.
לא הייתי מאוד, אתה יודע, לא בהכרח כולם יקלו את זה בקלות.
היא מתקשרת אליי, התקשרה אליי. מאח,
מי?
מאח הגדול. לפני איזה שנה כבר. שנה, אוקיי. והיא תפסה אותי, הייתי בדיוק ברמזור, בכביש 4, פנייה לקניון הדרורים. ואני כזה יושב, היא מתקשרת אליי, ואני...
וזה היא, המלהקת?
כן, ואני אומר לה, אני פחות...
מה השתייה שלי?
פה.
היא מוסתרת על איזה.
ואני אומר לה, פה, יש...
העציץ הזה כאילו...
הוא טוב לפריים. תעשה עם הזה גם, עם הסטורי. עם הטלפון כאילו. ואני כזה... ואני אומר לה, לא, אני פחות בעניין. והיא אומרת לי, מה אכפת לך? יש לך ספר, כל המדינה תכיר אותך, יקנו מלא ספרים. ואני כזה... מה, אתה לא רוצה שכל המדינה תכיר אותך? ואני כזה... אני רוצה שכל המדינה תכיר אותי, אבל אני רוצה שזה ייקח לי 15 שנה. באמת. כי לך תתמודד עם זה.
נכון.
מה?
נכון. אז זה נכון, אני מגיע לזה מאוד מאוחר. אני מגיע לזה בגיל 37.
אז הגעת לזה בגיל טוב.
כן, בגיל שכאילו זה גם לא לגמרי, אתה יודע, לא... זה לא היה, לא באמת שינה אותי בצורה עמוקה. גם ככה היה השינוי שהיה לי להתמודד איתו, שזה בעצם להתמודד עם השינוי בחיים שלי, לעשות בית חדש לילדות שלי, ולהחזיק ידיים עם דנה בחללית המגניבה שבראנו לעצמנו, העסיק אותי, והעביר אותי את התקופה הזאת.
רגע, הסיפור שם היה שהיית במערכת יחסים?
כן, ודנה הייתה עם בעלה, ואני הייתי במערכת יחסים, וכן. ואני בעונה שלי מכיר את דנה, ואנחנו מתאהבים, מתאהבים ישר. חשבתי שתרצה לשאול אותי על אהבה קצת, כי הדור שלך לא מאמין באהבה, הדור שלך, דיברת איתי על ספר יצירה, הוא מעדיף לדבר על ספר יצירה כל היום, אבל כאילו ממשיך לפתח את עצמו, ולפתח את עצמו כמו איזה מכונת אהבה עצמית, עינוג אינסופי, כמו איזה תינוק כזה, שכל היום שם על עצמו שמן בג'ים, זה קצת מגיל אותי, כאילו, כי אתם מפחדים להתחכך, אתה מפחד להתחכך.
תראה, זה...
עכשיו, אני, סליחה שאני מדבר באתם, שאני עובר לזה, אבל אני מרגיש שמכובד היותי כבר קשישה, קשיש, אתה יודע, שפוגש אנשים, אולי צעירים, שמנסים לחשוב בשביל מה כל הדבר הזה, כאילו, שקוראים לו אהבה, אם יש, יש, בשביל מה? אני תוהה אם לא עשינו יחסי ציבור מאוד מאוד גרועים לדבר הזה.
עשינו, עשינו. מבין? ואני חושב שהאנשי הדור שלנו, שוב, אני לא מדבר על הדור של ההורים שלנו, זה דור אחר, היו לו פרויקטים אחרים, ובאמת שאתה, היום, אני, כשאני מסתכל על המערכות יחסים של ההורים שלנו, אני מסתכל על זה בהערצה, אני לא מסתכל על זה בהרבה אנשים של הדור שלי, כזה מסתכלים על זה כאילו הם מתפשרים או משהו, ואני כזה, תנסה אתה להיות עם מישהו 40 שנה, ותגיד לי שהם מתפשרים. כי הם מבינים את הרעיון.
כן, כן, אבל שסתכל גם על עצמך, אתה אומר, סבבה, אני כאילו, I respect that, אבל אני עכשיו מצטער, יש לי ריטריט עם עצמי, איזה סדנת שתיקה נוספת, בדרך לפתח את פיטר פן האינסופי. עכשיו, זה מעניין. זה מעניין למה? אני חושב שזוגיות, מעבר להכל, דיברת איתי על הזדמנות להתפתחות, זוגיות, היא הטיפול הכי טוב שאתה יכול לעשות. Yeah. הפרטני, האישי שלך, הפסיכולוגי. הפסיכולוג הכי טוב שלך זה בן זוג שלך והילדים שלך. אם אתה ערני למראות שהקיום הזה, אתה לא צריך ללכת לריטריטים, yeah. למקומות רחוקים, אלא...
אתה הולך לריטריטים בשביל להצליח להתמודד עם מה שאתה רואה במראה הזאת.
תשמע, באיזשהו מקום טיפול זוגי, כשאתה הולך עם הבן זוג שלך, שהוא, אתה יודע, מראה, כל הדברים שאתה אומר, אתה יכול, אני יכול למרוח פסיכולוג, אתה יודע, כמו נוטלה. אבל אם אני הולך עם דנה, אין מצב. היא כאילו, תגיד, מה פתאום, מה זה? זה לא ככה. זה ככה. אתה יודע, ואז יש לך הזדמנות, להסתכל, לקחת אחריות.
להיות יהודי.
להיות יהודי, להיות יהודה. זה מעולה. להכיר בחטאים שלך. ולראות את עצמך כמו שאתה. ולכן טיפול זוגי הוא הזדמנות לטיפול הפרטני הכי טוב. הלוואי שזוגות טובים היו הולכים לטיפול זוגי כשהם בטוב, זה בעצם הטיפול הפסיכולוגי הכי טוב שאתה יכול לעשות לעצמך. מה אני מנסה להגיד? אני מנסה להגיד שזוגיות היא חיכוך, היא כאילו יכולה לשנות אותך. עכשיו אתה לא רוצה להשתנות, אתה מפחד מזה. אתה מפחד מלקחת אחריות. אתה מפחד...
מלראות הפגמים.
מלראות הפגמים, או מלראות הפגמים של בן השם. כן. יש גם אולי מפונק מדי. אתה יודע, זה דורש עבודה, השקעה, מאמץ. עזוב עבודה, מאמץ.
הרבה יותר קל להתאהב כל חצי שנה. הרבה יותר קל כאילו...
ברור.
להתאהב, להתרגש מדייטים. זה הרבה יותר קל.
כי זה אינסטגרם של עצמך, אתה ממשיך להראות...
בדיוק, בדיוק.
כלפי חוץ רק את ה... כן. את הצד כמה אתה מאמן וכזה, אתה יודע.
הרבה יותר קל.
כן, ברגע שקצת יוצא הצד הזה שלך, אתה הולך הלאה, מצפתל. אני אוהב לדבר הרבה על מצפתל, עכשיו, למה הילדים כל כך מבינים את זה בצורה עמוקה? כי כל פעם שהוא נחשף, ומראה את האזורים הלבנבנים שלו קצת, את הרגישות שלו, הוא סוגר את הדלת, כי זה מפחיד.
כן.
עכשיו, once אתה כן עושה את זה, אל תעשה את זה עם כל אחד, אבל עם מי שבאמת, וואו, תחשוב שהתאהבת במישהי. שמישהי שכאילו אתה נמשך אליה, יש לך חברות איתה, יש לך אינטימיות איתה, זאת אומרת, אתה מרגיש את וואו, זה מפחיד. אינטימיות זה, מה זה אינטימיות?
מה?
אינטימיות זה האפשרות, האופציה לעשות טעויות עם מישהו. אינטימיות זה להיות מפגר, להראות את הצדדים הפחות טובים שלך.
כן.
לא לפחד להישפט. לעשות טעויות. כן. להראות את הצדדים המכוערים שלך, זאת אינטימיות. תחשוב שאתה עם בחורה כזו, ושאתה מגיע למקום הזה. יש לך הזדמנות, בעצם באיזשהו שלב, לאבד את הכל, בגלל שהמפלצת שקוראים לה עומרי, תצא החוצה, והיא תכיר את העומרי האמיתי. אוקיי?
אני אכיר את עומרי האמיתי.
לא, גם היא, כן.
אתה מבין?
דרך העיניים שלה.
כן.
אתה מכיר את עומרי האמיתי, אתה יודע בדיוק מה יש שם.
כל החיים אתה מנסה לברוח ממנו, אבל...
יפה, ואז אתה מקבל את המראה, את ספר היצירה הזה, ואני אומר, לא צריך ספר יצירה, צריך רומן מגניב עם אישה, מהממת.
לא רומן.
בשביל להיכנס...
לא רומן,
ואז,
צריך אהבה.
מה קורה? מה קורה? עם אהבה, מה אהבה? אני מדבר על אהבה. לא, אני מדבר, דיברתי על אהבה.
כן, כן.
אבל אני מדבר איתך על שלב הרומן, על שלב השישה חודשים האלה. ואז זה מתחיל לצאת הדבר שאתה מפחד ממנו וזה, ואתה הולך. ואני אומר לך, לא, מה מתחיל לצאת? מתחיל לצאת כל אחר שלך, עם אמא שלך ואבא שלך, כל הילדות שלך. זה מה שמתחיל לצאת פה עכשיו. הרי כשזוג נהיה, יש את אמא שלה ואבא שלה, ואת אמא שלך ואבא שלך, הם ביחד פה על הספה יחד איתכם כל הזמן. כמו איזה אורגיה פסיכולוגית מוזרה של זוגות שמעולם לא נפגשו. שמחוללת את כל מה שקורה פה. והילדות הפגועה והפצועה שלך, שאני גם הייתי מורה שלך, אז אני לא אתאר אותה, אבל היא לא שונה מכל אחד בעולם, שחי בתחושה שהוא נמלט מכת. איזה מזל, הקאט הזאת, המשוגעת הזאת של אמא ואבא, המשפחה. כל משפחה היא סוג של קאט, שאתה מבין את זה רק כשאתה מתחיל ללכת לבתים של חברים, רואה שאוכלים אחרת, שאולי מדברים אחרת. אה, אתה יודע, פעם, זה כוכב לכת פרטי. אז השואה הזאת שאותה אתה מביא למערכת היחסים, האישה, and you're going to blow it. אתה שוב הולך להביא את התקפי הזעם כמו עם אמא שלך על האישה שלך. וואו! אז מה יקרה? אם אתם באמת נועדתם להיות ביחד והיא רוצה אותך, היא תאהב אותך. נשים הם אמבולנס הכי גדול שאני מכיר. גם גברים אגב, אבל בטח נשים. מה יקרה? אם זאת אהבה טובה, היא לא תשרוד לך את הפצע שלך. היא תכיל את זה.
היא
תתקף את זה, והיא לא תעזוב אותך בגלל זה. זאת אומרת, וואו, מותר לך, מותר לך. ואז מה קורה? כל העולם, כל החיים אמרת על עצמך שאתה פגום במקום הזה, שאתה לא שווה, שאתה לא ראוי לאהבה בגלל זה. והנה מישהו נותן לך...
אבל אתה יודע, הלא תעזוב אותך... לא תעזוב
זה הזדמנות אותך, לתיקון.
הלא תעזוב אותך? עכשיו, איך
סתם,
התיקון?
כן.
איך התיקון הזה, איך התיקון הזה נראה? אנחנו עומדים מתחת לחופה, ואנחנו מבטיחים אחד לשני שאנחנו פה לכל החיים. ועזוב עכשיו שאנחנו לא באמת, אתה יודע, כאילו לא באמת מבינים מה אנחנו מבטיחים, אז אנשים כאילו אחרי חמי... אבל בעיקרון מה שאנחנו מבטיחים, זה אני פה לכל החיים, את פה לכל החיים. עכשיו, שאת יודעת שאני פה לכל החיים, את יכולה באמת להתחיל להוציא את כל, את כל השדים האלה שלך, ואני פה לכל החיים, כי זה מה שהבטחתי לך. עכשיו, זה נראה לי החלק הראשון. פה אתה מתחיל את השיחה.
לא, אני לא חושב שבזוגיות התפקיד שלנו כאילו להברר את כל השדים על הבן זוג שלנו. זה גם לא מנומס, וגם לא נכון, וגם לא מומלץ.
לא ישמעו.
אני אומר שזה גם לא משהו שאני ממליץ לעשות בזוגיות. להברר את כל השדים שלנו ואת כל
הזה
שלנו. זה קורה, אבל צריך... נכון, זה קורה.
זה קורה.
זה קורה. הילד, זה קורה. עכשיו, אבל צריך להסתכל על זה.
אז אני אומר, זה השלב הראשון. השלב הראשון זה ההבטחה הזאת, אני פה לכל החיים, עכשיו שאת יודעת שאני פה, עכשיו את יכולה להרגיש בנוח, להתחיל להוציא את הדברים האלה, והם ייצאו באופן טבעי, כי את מקבלת מראה לתוך הפנים. עכשיו, אני אומר, זה השלב הראשון. ככה אתה מתחיל את השיחה. השלב השני של הדבר הזה, איפה שבאמת נוצר התיקון, איפה שבאמת נמצא התיקון, זה לא רק בזה שאני נשארת פה לכל החיים. זה בזה גם שאני מוכנה לחבק את זה ולקבל את זה, ושם, ברגע הזה, שאתה מוציא את ה... אתה מוציא את החלקים הפגועים, שאבא ואמא לא קיבלו.
נכון, או שאתה מאמין איפה שאנשים לא האמינו. זה הזדמנות באמת לתקן איזה משהו.
אתה יודע מה הבעיה של הדור שלנו? אנחנו לא מבינים את ההבדל בין התאהבות לאהבה. זה הבעיה.
תסביר. הבעיה של הדור שלכם, שאתם עושים פודקאסטים, שלא מאשלים בהם. אתה יודע, אני כל כך זקן שאני זוכר איך מעשנים בקו 5, אני נוסע בדיזינגוף, ילד, ואנשים באוטובוס מעשנים, באוטובוס סגור ויורד גשם. אז בפאקינג פודקאסט ביום שישי אחר צהריים, אתה לא יכול לשבת ולעשן.
תשמע,
איפה ה-70s?
מבחינתי אין לי בעיה שתעשן בפודקאסט, אבל נראה לי שאסור לעשן בתוך המבנה.
כן, אסור לעשן, אסור ללכת עם כלבים משוחררים. אני חושב שזאת הבעיה של הדור שלכם.
אבל אתה רוצה הפסקת סיגריה?
תכף ניקח, אני חושב שהדור שלכם קיבל המון איסורים וצווים ובירוקרטיה והפחדות, וסיפרנו לכם שילדים הורסים את חיי הנישואים, ושזוגיות חונקת. הדור שלי, בסדר? לוקח את זה עליי. אבל גם לדור שלי יש אקסיוס, אנחנו עבדים של ההורים שלנו ועבדים של הילדים שלנו. אנחנו כאילו, הדור שלי, דור ה-X, הוא כאילו אחלה סאקר מרצה. כל הדור שלי יודע בדיוק על מה אני מדבר. אנחנו עבדנו מאוד קשה כשהיינו ילדים בשביל ההורים שלנו, ואנחנו עבדים של ברוני השפע הקטנים של הילדים שלנו. לפחות הילדים שלנו, הזילניאל, זה הדור של הילדים שלנו, שעכשיו כל המדינה מתפעלת ממנו, שהם בעצם החיילים של המדינה, יצאו יותר טוב מאיתנו. אבל אני לא הבנתי מה אמרת על התאהבות ואהבה. אבל אני אצא לעשן ותסביר לי ואני נחזור. אפשר?
כן, כן.
זה אפשרי? אני חושב שהיה איזה 20 דקות שדיברת על...
צילמתי אותו פה.
אני חושב שהיה איזה 20 דקות שלא... אני לא מסתכל על הוידאו, אני רק הקשבתי.
בספוטיפיי?
רק הקשבתי לך ושמעתי אותך מדבר שוב על דחייה. כנראה גירדת שוב את החיש גד הזה, איכשהו בעצמך. כנראה שוב פעם, כאילו הלכת לגרד את הפצע הזה, אתה קצת אוהב אותו.
תראה, אני בזוגיות כבר... אתה מכיר, אני, אז ספציפית בסדנה האחרונה היינו פרודים, אבל אנחנו כבר 3 שנים תכף ביחד.
חזרתם.
כן, אנחנו כבר לפני שנה חזרנו.
אני שמח, אתה נראה הרבה יותר טוב, יש לך את ערך ההתמדה והכתיבה שאתה עובר דרכה, שזה פה. הרי אתה משכלל את עצמך משבוע לשבוע, דיברנו על זה בהתחלה, אבל בחוץ עכשיו שיצאנו, שנייה לעשות הפסקה, אמרת לי שהיה פה רב בקיץ, והוא ישב, כאילו, הוא ישב מולך, ואתה כאילו, איך אמרת, תגיד את זה, אתה מה?
הייתי מכנס קצר.
כן, אבל ואמרת, איך, מה אמרת?
שאנשים אמרו לי שזה לא מכבד אותו, ואני כזה באתי מתוך המקום השני, שכאילו, אם אני צריך לשים מכנס ארוך, למרות שאני מכנס קצר בשבילו, זה מה שלא מכבד אותו. הוא היה רוצה שאני אהיה אני יותר מאני. הוא היה רוצה לגרום לי להיות יותר אני ממה שאני, מאשר פחות אני ממה שאני.
אז פה אתה מסבך את הדברים, עשית מה שנוח.
כן.
כי אתה פריבילג, ואתה חש תחושת זכאות פנימית, שבה אתה אומר, קבל אותי. ואני אומר, כאילו, תתאמץ בשביל הבן אדם. תכבד אותו.
כן.
כאילו, שים את הדבר הזה. וזה גם מה שאני ניסיתי להגיד לך קודם, על זוגיות. יש בה איזה נימוס מסוים. כשאתה אוהב בן אדם, אני לא חושב שאתה אמור, אתה יודע, לחיות בתחושה של זכאות כזאת, פנימית. זה כמו שדיברנו עוד מעכשיו בחוץ. ואמר לך יפה, קורין קיציס, שאמרת לי זה פריסטייל הפודקאסט. אני לא מכין שאלות.
כן.
ואמר לך יפה מאוד, קורין, זה... שמעתי תוכנית אחת לפני שבאתי. ובדיוק קורין הייתה בקודם, לא? או אחד לפני, לא יודע. כן. שמעתי אותה. והיא אומרת לך, תאמין לי, זה שאתה לא מכין כלום, אתה בא ככה, שאתה סומך על עצמך, שוב, תחושת הזכאות הפנימית הזאת, זה משהו שיש רק לבעלי עיסק השכים, היא אומרת לך, זה רק בגלל שאתה גבר, והיא צודקת, אגב, ב-100%, אני לא מכיר אף אישה,
שהייתי בא
לפודקאסט, שלא הייתה חושבת מבפנים, חושדת באיזה ספק פנימי, ומתכוננת יותר, באמת, אני אבא רק לבנות, אני לא יכול שלא לראות את זה,
תראה, אני לא אגיד לך
שבנות צריכות להתאמץ יותר.
אני לא אגיד לך שאין ספק פנימי. יש ספק פנימי.
אני יודע, אני מכיר אותך. אתה חיה של ספק פנימי, אבל אתה מתפנק עליו. אסור לי, כאילו, אסור לחשוב שהספק הוא משהו מייסר. הספק הוא משהו מסעיר. תראה איזה יופי מה אתה עושה מהספק שלך. תראה איזה יופי מה הספק יכול לייצר גם. הוא לא רק איזה מין גל נורא ואחור ושחור שלוקח אותך למטה.
אתה יודע מה הוא מייצר? אמת. כי לא ידעתי על מה נדבר, אבל דיברנו על מה שעלה, ומה שעלה זה מה שהיה צריך לעלות, ואם הייתי מכין שאלות...
לא חושב, אז אני לא ככה, אני אחרת, אני כמו הבחורות.
אתה מכין שאלות לפודקאסטים?
אני כמו הבחורות, לא, אני עובד לפני כן, אני יודע מה אני הולך לעשות. אני מכין לעצמי, אני כותב לעצמי, קודם כל כדי לצעק, אני לא בא עם נייר, אבל אני כותב לפני כן, כי זה עובר דרכי, וכשאתה כותב אתה זוכר את זה.
כן.
ככה אני זוכר, אני משנן בעצם. ואני חושב, אפרופו הספק, אני באמת בן אדם, שמחה היא עבודה נורא קשה. בטח לאנשים כמוני. אני קם, אני, יש לי איזה אופק מלנכולי בנשמה, בסדר?
איך שאתה פותח עיניים?
אני יכול לקום עם, עם הכלב השחור בנשמה, נובח לי על הבוקר. אז כאילו השמחה, השמחה גם ככה היא, היא מעשה פריך וקשה, והיא שבירה נורא, גם כשזה כבר שמח, זה נשבר נורא בקלות. אז מה עושים? מפסיקים להתעסק בעצמך כל הזמן.
כן.
והדבר הכי טוב שאפשר לעשות, כי גם ככה הספק הוא מניע מאוד טוב. אם אתה יודע לנתב אותו ולא נותן לך, נותן לו להיות דלק ולא להטביע את הספינה שלך. ואחת הדרכים הכי טובות היא לצאת מעצמך קצת ולהתחיל לטפל באנשים אחרים. לטפל במישהו אחר. אין משהו יותר טוב.
שם המשמעות, לא?
שם אין ספק.
כן.
שם אתה יוצא מעצמך קצת. וזה לא דבר על לצאת מעצמך קצת. אבל אתה אף פעם לא באמת, באמת, באמת יוצא מעצמך. אתה שם כל הזמן. אתה באיזשהו מקום פתאום נוכח. הרי מה קורה כשאנחנו עם עצמנו? בתוך הספק הזה. אנחנו לא 100% באקטיביטי. אנחנו דווקא בסוג של, כמו מחשב כזה שעושה הייברנייטינג, אתה יודע, הוא כזה, הוא ישן. אתה רואה נטפליקס, אתה בטלפון גולל, אתה כאילו במצב, אם היית רואה את המוח, את המצב המוחי שלך הוא כאילו על 5% סוללה. כשאתה בחוץ, כשאתה זז, כשאתה עושה, כשאתה מקשיב, כשאתה מתפנה למישהו אחר, הסוללה שלך עובדת יותר חזק. אז אני חושב שכאילו זה כמו שלא היית מוכן לראות סרטונים, או כמו שנראה לי מאוד אכפת לך על מה שאתה אוכל, נכון?
כן.
נכון? זה כמו שכאילו תקציב הטיפולים הפרטי שלך לעצמך,
עכשיו הוא סבבה. היו תקופות שהוא היה...
לתקציב הסדנאות שלך ושל בני דורך, לא היו מביישים, כאילו תקציב של נאסה. באמא שלכם, מי אתם?
אבל שוב, זה דור אחר.
יחידות עינוך ואהבה עצמית.
אבל זה דור אחר.
זה לא דור אחר. זה... כן, זה דור אחר.
זה הפרויקט של הדור שלנו.
זה לא רק דור אחר, נכון, אבל זה גם אתה, גם ספציפית, אתה יודע, נכון. אתה בעיניי דוגמה... לדור, אבל גם זה אתה ספציפי.
כן.
אני לא אכנס לסיפור שלך. אבל אני חושב שיש פה איזה סיפור, אתה רוצה שניכנס לסיפור?
לאיזה מהם?
אתה רואה איך אתה מפחד? כי בסופו של דבר, אני חושב שאם לבן אדם יש סודות, או דברים שהוא לא מוציא החוצה לאור השמש, והוא לא חייב להוציא את זה עם השם שלו, הוא לא חייב להגיד את זה בעצמו, הוא חייב להגיד את זה.
כן.
הוא חייב להוציא איזה אנרגיה, ואז הוא משתחרר ממשהו. כי מה שאתה סבור שהוא כאילו הדבר הכי פריקי שלך, והכי סודי שלך, הוא לכל אחד מאיתנו יש דברים כאלה. הסוד הגדול שלך היה השלד הגדול בארון שלי. זה המקום הכי בודד שלנו. ברגע שתשים אותו בחוץ לעולם, תראה כמה אנשים מרגישים בדיוק ככה, או מזדהים עם זה, או חיו בתחושה הזאת. ואז מה קרה? גם כתבת את הדבר הזה שהוא כמו סרטן, גדל אצלך, כמו שקר, כי לא סיפרת אותו. גם הוצאת אותו פעם ראשונה להעביר, השתחררת. וגם שחררת אנשים אחרים.
כן.
זה היופי שכתיבה יכולה לעשות. אז כאילו...
הטראומה היא מאחדת בעצם.
אני, בגלל שאני נורא מחזיק ממך, ואתה בן אדם שיש לו גם יכולת יזמית, כאילו, טובה, ואתה יודע להוציא לפועל. אתה לא חייב לכתוב ולהוציא את כל הדברים שאתה מוציא תחת השם עומרי פלט. ואני מזמין אותך לכתוב, אתה יודע, להיות ג'יי-קיי רולינג. אתה יודע, לזרוק את זה על דמות. אבל ספר איזה סיפור אמיתי, שאתה אפל נגיד, שאתה לא סיפרת הפעם במערכות יחסים. כי מה קורה? אני כמורה אומר לך, אני הרבה שנים מלמד. לימדתי סטודנטים, הבנתי מהר מאוד, שזה לא סתם מורה והורה, זה כמעט אותה מילה. ולא סתם זה ככה. א', כי אתה ראית אותי, אני מאוד אבאי, או אולי אפילו אמאי לגבי התלמידים שלי, אבל אין דבר כזה באמת חינוך. זה רק דוגמה אישית.
דוגמה, כן.
רק דוגמה אישית. ולכן, גם אני מגיע לכיתה ומספר על החיים שלי. ומספר כאילו על רגעים פחות נוצצים וזוהרים שלי. עם הילדות שלי, עם הבת זוג שלי, עם עצמי. די זורק את עצמי, אתה יודע, מהמקום האינסטגרמי הזה שבו אני יכול לספר איזה חיים מושלמים יש לי. כדי להדגים לתלמידים שלי ממה עשויה הכתיבה בעצם. ואז כשאתה עושה את זה, אני בטוח שאתה עושה את זה בהרצאות, תספר את הסיפור שלהם בשוק.
כן.
שמת רף כל כך גבוה, אומרי, של אמת, כנות וחשיפה, שזה מכניס את כל החדר גם לאינטנסיביות מאוד גדולה, כמעט חשמל. אתה שם לב לזה? שם לב לאנרגיה המחשמלת כמעט. כן.
אבל תגיד, בתור מישהו שיש לו תלמידים, אוקיי? שזה גם משהו כזה שאני כזה מנסה להבין בעצמי.
כן.
אתה חושב ש...
הכיסא הזה נורא.
באמת? הוא דווקא נוח לי.
נורא, אני כאילו זה נמוך.
אתה חושב שחלק מהתפקיד של מורה הוא... שוב, בוא נקרא לזה מטפל רגע, למרות שאני חושב שבאמת מטפל זה מילה שאין לה זכות קיום, כי אם אתה יושב מולי ואתה קורא לעצמך מטפל, זה מראה לי שאתה לא מבין משהו מאוד עמוק מטיבו של הריפוי, של הריפוי. כי אם אתה קורא לעצמך מטפל, אתה אמור לדעת יותר טוב מכולם שאתה לא יכול לטפל באף אחד. אתה יכול לטפל בעצמך אם אתה רוצה.
כן.
אבל לטפל במישהו אחר, ואם אתה קורא עצמך מטפל, אז זה מראה לי שאתה לא מבין את זה באמת, הרעיון הזה, אז זה מילה שאין לה זכות קיום, אבל רק לצורך, כאילו מטפל טוב, זה לא מי שבא ומדקלם את הדברים שהוא קורא בספרים, למטופלים שלו. זה מי שמצליח להביא איזושהי אנרגיה, או השראה, וגורם להם ללכת לקרוא את הספרים האלה בעצמם. נכון?
מה, לא דג את הדג, אלא נותן את החכה?
נראה לי. נותן איזושהי אנרגיה יותר. כי אני מנסה להבין מה התפקיד של מורה.
אני מורה לכתיבה, ואני חושב שגם כל מי שכתב איתי, כפרטנר או עבד איתי, יעיד, בטח כל התלמידים שלי, שמה שאני עושה בעצם, אני זה יומרני בטירוף להגיד מטפל, זה בכלל לא זה. אני חושב שאני בסך הכל דולה מיילד של סיפורים, אבל של הסיפור המדויק שאתה צריך להוציא. ואני עושה את זה טוב.
כן.
אני דולה מאוד...
שם הרע. זה מה שאתה עושה.
אני, זה שאני, אתה יודע, הסדנה שלי, ואולי יש פסיכולוגים שמכירים, יש הרבה תלמידים שלי שהפסיכולוגים שלהם מאוד, אתה יודע, פתאום קורה משהו. אחרי שנים של טיפול, פתאום בחודשיים משהו קורה.
כן.
ותומכים מאוד בדבר הזה, או נבלים חלקם, תלוי מי הזה. אבל זה חלק, אתה יודע, אני לא כל כך, אני לא כך מתייחס לצד הטיפולי של הסדנה, כמו לעובדה שהיא בסופו של דבר משנה בך משהו, כי אם אתה מצליח להסתכל על הדפוסים שלך פעם ראשונה, אתה כותב, אתה מבין אותם. אז משהו קורה. אבל בסוף אתה יודע, גם יש בי את הבן אדם שנורא נורא גאה לראות את התלמידים שלו יוצרים ועושים יצירות, אתה יודע, all over the place, לראות אנשים בטלוויזיה, בחנויות וזה, זה גם, אתה יודע, חלק מהדבר. זה שזה ישנה אותך, אין ספק שזה ישנה אותך, כתיבה משנה אותך. זה מה שהיא עושה. היא הופכת אותך לבן אדם יותר טוב. זה לא אני מטפל, זה הכתיבה מטפלת. אני חושב שאני מבין מאוד, אתה יודע, למה אתה אצלי? בן אדם זה איפה שומעים את זה. אתה יודע, אני כל מה מדבר על אמת, ואומרים לי, מה זה הסאונד של האמת? ואני אומר, לאמת יש צליל. דיברנו על הדרמה של החשמל, מה קורה? כשאתה מספר משהו החדר, ככה, את מכיר את זה. אז אוקיי, אנשים אומרים לי, אין סאונד של אמת. אני אומר, סאונד של זיוף, אתם אומרים, כשמישהו שר מזייף, אתם שומעים את זה. אז ככה אני חושב שאני קורא טקסטים או שומע אנשים. כשזה לא שר נכון, אני תופס אותך. אני תופס אותך. והאמת, שאני לא שונה מהקורא. כל קורא, הכי פשוט שיש, תופס אותך גם.
Okay.
אם אתה...
מה אתה קורא עכשיו?
כרגע הדבר האחרון שאני קראתי זה סיפור קצר של סטפן צווייג עוד פעם. ואני כותב מלא עכשיו.
אתה כותב?
כן, אני, זה לא הולך לי ביחד, הקריאה והכתיבה. זו שאלה נורא מעניינת, כי אני קורא יותר כשאני לא כותב. זה כמו לשתות ולאכול מבחינתי. אתה צריך את שניהם, אבל כאילו אתה לא יכול לכתוב בלי לקרוא.
אתה כותב ספר?
האמת שכן. בסיוע של איזה משבר שהשיבה באוקטובר, שמשנה קצת, בעלילה ובמה שקורה, מעניין שאתה שואל, כן, אחרי הרבה מאוד שנים אני רוצה להוציא עוד ספר.
מה זה להוציא ספר בשבילך? כאילו, אתה יודע, ברמה...
קודם כל לכתוב אותו ולסיים אותו, אחר כך זה פרוצדורה.
הפרוצדורה, הפרוצדורה, מה זה, אתה...
אני אשלח את זה להוצאה, יש לי כאילו מקדמה שאני צריך להחזיר אותה 1,000 פעם כבר על הספר. יש לי הוצאה.
איזה הוצאה?
כתר.
כתר,
כתר זמור, משהו, כן, עוד ממזמן.
לא, כתר זה...
הספר
זה...
ילך לשם.
זמור הביטן?
ראשון, כן, הם יתאחדו. אז כאילו זה ילך לשם, אני מניח, באופציה ראשונה. אבל קודם כל, שיהיה לי כתב יד שאני ארגיש מספיק...
ואז הם מביאים לך עורך?
מספיק טוב בשביל לשלוח לעורך שאני מחזיק ממנו כדי שיקרא את זה. אני עוד לא שם. יש לי סיפור שאני מרגיש שהשיבה באוקטובר. אמרת, שאלת, מה השתנה?
כן.
השתנה מלא. הייתי בעיצומו של סרט, שאני לא אגיד מה, על פי איזה מחזה ממש מצליח, שקיבלנו קרן לקולנוע, אבל הסרט קרה במנהרה מתחת...
וואלה.
לעזה, שבה יש חמאסניק וחייל, על פי, במנהרה של תיאטרון גשר. עכשיו, אחרי השיבה באוקטובר, הסיפור הזה שעמלנו עליו, קיבלנו פיתוח מהקרן. נעצר. למה? כי אתה יודע, מה שכתבנו, וזה מחזה מאוד מצליח של רועי חן, זה שלו, זה מחזה, אחד המצליחים של גשר. זה פתאום המציאות הפכה את זה לסרט ילדים.
כן.
למשחק ילדים, מה זה חייל וחמאסניק מתחת לעזה? כן. מה עם החטופים והבחורות שנאנסו? מה עם הגופרו? אתה מבין, פתאום, וואו, השפל על הכל. ככה אני מרגיש גם על הספר שלי. כי הוא כאילו סיפור על שני אחים, אני לא אספר על מה הוא.
אבל מה אתה מנסה להשיג איתו?
מה זאת אומרת?
למה אתה מוציא אותו?
למה אני כותב אותו?
למה אתה כותב ספר?
בשביל מה? קודם כל זה מעשה מפונק, מעשה של עולם ראשון. תרבות בכלל. אף אחד לא צריך אותה. אני צריך אותה. הפעם, אחרי הרבה זמן, נאור בי איזה סיפור שלי. יש בי איזה רצון לשחק אותו. עם עצמי קודם כל. לבדוק אותו. לנסות להתעניין ולהתאהב בעצמי באיזושהי דרך מחדש, דרך הסיפור הזה.
יש לך עוד איזה...
ולהיזכר גם.
יש לך איזה שאיפה עוד...
שאלה טובה.
להצליח בגדול, ענק, סופר דופר דופר?
יש לי שאיפה
שתהיה... נטפליקס כאילו סטייל כזה? עד הסוף, מיליונים כזה?
אתה יודע מה, יותר מהכל יש לי שאיפה שתהיה לי שאיפה לזה.
אין לך? ויתרת על זה כאילו?
לא ויתרתי, אבל אני לא... אתה יודע, גם שרמזור הצליחה באמריקה, זה לא היה החלום שלי. זה לא החלום שלך. החלום שלי הוא להצליח בבית. לא משנה מה זה אומר, קודם כל בבית. עם עצמי, עם המשפחה שלי, עם המדינה שלי, עם החברים שלי, בארץ שלי.
האנשים שלך צריכים...
אני מרגיש ישראלי בצורה פסיכוטית.
בעיקר מהשביעי.
בכלל. כל מה שעשיתי נורא ישראלי. קורה ב... דירות תל אביביות או בגבעתיים.
הסדרה...
מסובך?
כן, חייבתי אותה.
אתה יודע, אני מספר סיפורים קטנים שקורים בישראל, אני מקווה שאולי יש להם איזה... תרגמו את רמזור למיליון שפות. אתה יודע, זה...
וזה הצלחה גדולה כאילו היה?
כן, ועדיין זה סיפור כאילו שקורה פה. זה, אתה יודע.
לא, אבל איך זה היה?
אז אתה שואל אותי אם בא לי... בטח שבא לי עוד סיבוב. ברור שבא לי עוד סיבוב. תמיד אני רוצה עוד סיבוב. בכל דבר. עכשיו אני חווה את זה עם, אתה יודע, מה שאנחנו עושים עם 16-9. אני מוצא המון תשוקה, אתה ראית אצלי. אתה יודע איך אני מגיע ללמד. אני כאילו, או שאני עושה משהו בתשוקה טוטלית, כמו מאהב לטיני משוגע, הבן של חוליו איגלסיאס, אבל הלא גיי, בתקליט חדש, או שאני לא בא. ככה אני גם בא ללמד, ראית את זה, אתה יודע את זה, וככה גם לגבי הספר. אז כאילו התחלתי לכתוב אותו לפני שנה ומשהו, ביוון, מתוך איזה ניקור למדינה שלי, בדירה שלי ביוון, וכרגע השבעה באוקטובר קצת מתחיל לחדור פנימה. עכשיו, מחר ואני חושב שכתיבה זקוקה למרחק, אז אני אקח קצת זמן עוד, כדי להבין מה זה עושה לשני האחים האלה.
דיברנו על התאהבות ואהבה, לפני שיצאנו לפרסומות.
נכון, אני מקווה שיש לך פרסומות, שיש לך איזה לוגו על הפודקאסט. בוא נראה רק שאני לא צריך לצאת. מה שעש? וואלה, אני טוב. צריך תכף, ממש תכף לצאת.
אז יאללה, בוא נסיים. מה אתה אומר?
מה אני אומר? בוחרים עכשיו שיר של עדן חסון? בסיום? מה עושים בסוף? איך נפרדים? איך זה נגמר?
תשמע, זה פשוט נגמר, אתה מבין? כמו שזה פשוט מתחיל, זה פשוט נגמר, ומחר יום חדש כזה. אנחנו כאילו מייחסים יותר מדי חשיבות לדברים שאין להם באמת חשיבות, בדרך כלל.
נכון, פאקינג פודקאסט.
כן, מחר יום חדש, כאילו ככה או ככה, אתה יודע, אנחנו הרי ניפגש פה שוב עוד איזה שנתיים, ונראה מה עשינו בשנתיים האלה.
וואלה, אז קודם כל אתה אומר שתזמין אותי שוב. דבר שני, אני שומע שאתה משוכנע שתהיה פה עוד שנתיים, ושאתה ממשיך במלאכת חייך הנמלית. ולהיות חרק, לעשות משהו כמו פועל קטן, זה תמיד הכי טוב.
כן.
זה מושלם. אני מה זה גאה בך? ממש גאה בך, על זה אומר. אז אתה בטוח שעוד שנתיים, אתה יושב פה או במקום אחר, בשבילך אני מקווה בבמה שבה הפודקאסט, אתה יודע, מרוויח כסף.
כן.
מקווה. ועדיין ממשיך להיות סקרן.
כן. היום אני נהנה מזה. זה הקטע, אתה יודע? כי כשהתחלתי עם זה, לא נהניתי מזה. כאילו, זה היה כאב ראש. זה היה כזה, ישבתי עם בן אדם, וכל מה שחשבתי עליו, זה המיקרופון עובד, הזה עובד. ברור. בראש, כאילו, אני יושב עם בן אדם, אני חושב...
בסדר, יש לך את אלון עכשיו.
לא, זה, לא, עדיין, זה לא, זה, מישהו בכלל, כאילו, מעניין אותו, מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, זה יעניין מישהו. כאילו, רק זה חשבתי, והיום, נראה לי, אני מרגיש שזה פחות, יותר הרגשתי אז בהתחלה, שכאילו, יש לי איזה משהו להוכיח, והיום אני לא מרגיש את זה, והיום אני פשוט נהנה, כאילו. באמת, באמת שאני נהנה, אני לא, אין לי שום דבר בראש חוץ מהשיחה. באמת, שזה כיף. לא משנה מי מגיע לפה, פשוט היום זה כיף לי לעשות את זה.
איך אתה מסביר את זה? איך הצלחת להירגע?
נראה לי זה העניין הזה של הרגשתי בהתחלה מאוד כזה, אני צריך להוכיח משהו, אני צריך להראות משהו. וזה לא האישור, אתה יודע, נגיד לי משהו יפה עם קורין. אמרתי לה, את רוצה לבוא לפודקאסט? כתבתי לה באינסטגרם, בחיים לא דיברנו, כאילו. והיא כתבה לי מאוד. וסבבה, אני לקחתי את זה ככן, הכל טוב. ואז יצאתי כזה, הייתה לי נסיעה לצפון, לדורון שפר. אני בדרך לדורון שפר בצפון, נוסע, בכבישים של הצפון. נוסע בכיף, אתה יודע, כביש 6, מתפנן. פתאום זה נופל עליי. המשמעות של התשובה של המאוד, היא אמרה מאוד. היא הייתה יכולה להגיד כן, אבל היא אמרה מאוד. ומאיך שהבנתי את זה, פתאום קיבלתי לרגע הצצה איך הפודקאסט נראה מבחוץ פנימה. אני תמיד כזה הסתכלתי עליו מבפנים החוצה. רק ככה אני יכול להסתכל עליו, אבל פתאום במאוד שלה הבנתי שהיא תופסת מהפודקאסט.
הכי פשוט שיש. היא לא אמרה כן, היא אמרה I love you.
בדיוק,
היא אמרה כן. I would love to.
כן.
אז קודם כל...
ואנחנו מפספסים את הניואנסים האלה.
לא מפספסים, אתה מפספס. אבל לא נראה לי שאתה מפספס. אבל גם... היא גם כנראה אוהבת ושומעת אותך, וגם אני חייב להגיד שהרבה יותר כיף להתארח ולקום עכשיו וללכת, מאשר עכשיו לקפל, ללכת הביתה, להתחיל לערוך, לתמלל, לעשות כתוביות. ברור.
כן.
ברור. אבל...
הרבה יותר כיף.
אבל אתה יודע, הדבורה העמלנית בכוורת, בסוף עושה דבש.
כן, העבודה ממשיכה.
בסוף עושה דבש.
וכן, אין לי ספק שזה ימשיך עוד שנתיים, כאילו, וילך ויגדל, ברור.
תשמע, אני הולך עכשיו היום שישי אחרי צהריים, עשיתי אוכל אבא של דנה, הוא בן 90 היום.
השכרה.
90, אתה יכול לדמיין את זה? והוא ואימא שלה איזה 70 שנה ביחד.
וואו.
אתה יכול לדמיין דבר כזה?
סבא וסבתא שלי. בן 98, אבא 95.
מדהים.
אז אני מדמיין את זה, כן.
אז אתה יודע, אני מסתכל על האנשים האלה, שדיברת עליהם. אתה כבר לא תהיה בזוגיות 70 שנה. וגם אני לא נהיה בזוגיות 70 שנה.
אתה לא חושב שתהיה?
70 שנה, אני לא חושב שאני אחיה.
לא תחיה.
עד גיל 110. דנה ואני נפגשנו בגיל 37-8. ולפעמים אלוהים בוחר, או אני לא יודע אם אתה מאמין באלוהים, אבל לפעמים קורה שאתה פוגש את, את אשת חייך, אהבת חייך, כאילו נבחרה לך בפינצטה הזאת מזהב, לא בסיבוב השני או השלישי, כמו קורין, כמוני, כמו דנה, אלא כבר על הפעם הראשונה, בגיל תיכון. ולפעמים יש אהבות תיכון שמחזיקות עד גיל 90. ואתה יודע, אתה מכיר את הסיפור הזה שכשזוג אחד הולך, השני מת שנייה אחר כך? למה? כי אהבה היא כמו סיפור, זה גיבור וקונפליקט. אתה, כל עוד אתה שומר על הבדוג שלך, שאתה אוהב, אז יש לך חיכוך. אתה לא אוטיסטי לבד בבית, שוכב על הספה, ונרשם לעוד סדנה, ועוד סדנה.
יש לך תפקיד.
ועוד ריטריט, ועוד... כן, זה לא רק... כן, אתה... כן. זה שומר אותך in game. אז בגלל שאני גם מכיר אותך, זה טוב לך לייצר חיכוכים. טוב לך לייצר דברים שאתה חייב. צריך, אני חייב. כי בן אדם כמוך ברח כל החיים מצריך וחייב. כל החיים. וגם, אתה יודע, אתה פריבילגי מספיק בשביל שתהיה יכול. אתה לא באמת חייב. אז לכן להיות במקום שאתה חייב, במקום שיש לך דדליין בעצם. זה הדבר הכי חי שאתה יכול לעשות. תשמע, ראית אותך לפני שנתיים, שלוש, ולפני שהתחלת את הפודקאסט, מתי באת עליי פעם ראשונה?
ב-21.
יש לך את העיניים היפות בעיר, העיניים שלך היפות כל כך שלך, היו כל כך קבועות. כל כך קבועות. היית ממש, כאילו היה לך עננים אפורים כאלה, שכיסו את השמיים שלך.
כן, זה
ואין לך את זה
עכשיו. הרבה בלבול בתקופה הזאת. בלבול,
כאילו. אני רואה כאילו אתה מעשן מלא.
כן, הייתי מעשן.
לא יודע אם ישנת הרבה אז.
הייתי מעשן, כן.
אני רואה שאתה לוקח כדורים וזה, כאילו...
כדורים לא, אבל הייתי מעשן, בטח, ופייסלים, כן? לא סיגריות.
ג'וינטים, כאילו, כן. כן. ועכשיו אתה לא מעשן?
כבר מעל שנה. כלום. לא מעשן, לא שותה. כלום. אפס, אפס נקודה אפס, כאילו.
פי אלף יותר מושרש וכאילו במקום שלך.
לגמרי, אני כאילו צועד.
רואים, בפעם הראשונה ניסה לתפוס אותך, כשזזת ימינה ואחר כך שתמול.
בטקסט הראשון ששלחתי לו, אני כולי בהתלהבות, כן, באתי, אתה יודע, אני כבר כאילו, היה לי אינסטגרם, היה לי כבר איזה 5,000 עוקבים, אני כולי כזה כותב טקסטים וזה, אני בטוח שאני איזה משהו, שולח לו טקסט כזה וזה, והוא נתן לי שם פטישים לתוך הראש, כאילו. כאילו, הכל מסביב, תגיע כאילו, דבר, לאן אתה הולך, לאן הלכת, לאן אתה הולך. וזה היה חשוב. זה היה חשוב. זה היה התפקיד שלך.
כן, אתה רואה? אבל אני עושה את זה ברוך, אני מקווה. לא... אני מקווה, אני לא יודע.
לפעמים ברוך, לפעמים לא ברוך. מה שצריך נראה לי. כל אחד יודע, התמודדים כאילו, אתה יודע, עם ה... אני הייתי צריך אז פיצוצים.
כן, אבל פוצצתי אותך ברכות, אני חושב.
יש מצב, כן, יש מצב.
אני לא בא... אני נורא ניזר, אני חושב.
כן.
תשמע, זה עסקי הרוח. ואנשים צריכים שיקבל רוח מתחת לכנפיים שלהם כדי להמריא.
לא, אתה רואה, עובדתית.
אני גם מאוד מאוד מנסה להרים אנשים שהם עושים משהו כן נכון. וכשהתחלת לזרוק את הבולשיט הצידה, והתחלת לכתוב, אז גם, אתה יודע, זה היה הצד השני של זה. הרגשת איך החדר משתנה, ואיך אתה לוקח אותו. כשפתאום אין את כל ה... בעצם את האינסטגרם של הכתיבה.
כן, המגננות.
התחפושת.
כן.
עכשיו, הקהל לא מפגר.
עלי גפן.
כן, הקהל לא מפגר, הקהל חכם. כל קהל.
כל קהל.
הוא משועמם פשוט, הוא מגיב בשיעמום. כן. הוא פשוט לא מקשיב, לא בא לו.
יש לו משהו יותר טוב לעשות.
זה חרה. הרי ברגע שאתה מתחיל להיות מעניין, כולם בחדר, דאו, ככה, הנה זה התחיל. אז מה כתבת לי 6 פסקאות לפני כן, אני מפגר? סבבה, התחממת בדרך לטקסט, זרוק לי את זה בבקשה, תתחיל מפה ותתחיל לכתוב עכשיו.
עכשיו אני קולט, עכשיו אני קולט, ידעתי את זה, אבל עכשיו אני קולט...
זה עריכה כמו שאתה עורך את זה.
עכשיו אני קולט כמה הסדנאות איתך השפיעו עליי בתור מי שמעביר סדנאות. עכשיו אני קולט את זה, כאילו. אתה מבין? שזה התפקיד של מורה, זה התפקיד של מורה.
אני שמח. בסופו של דבר, מה שקרה זה שהפכתי אותך למורה לכתיבה.
כן, זה התפקיד, לא?
יש בזה משהו. טוב, יאללה, אני צריך ללכת. נשיקות.
יאללה.
היה כיף.
יאללה.